slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי ט"ז בסיוון תשע"ט. מסכת ערכין, דף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה לכם בסייעת התשמעי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם של אימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל. ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. אל נרפן עליהם, רופא חול בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדף הפותח את מסכת ערכין. אותו למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. הנה עכשיו השאלות פעם נוספת, והפעם לצידם גם התשובות. שאלה ראשונה הייתה על הדף הראשון של מסכת ערכין, מה באה משנה לרבות בלשון הכל מעריכין, והתשובה לרבות מופלא הסמוך לאיש. שאלה שנייה, איזה דין בסמיכה מרבים חכמים מהמילה קורבנו, והתשובה שבקורבן השייך לכמה שותפים, כולם צריכים לסמוך. שאלה שלישית, מהו קטן שאינו צריך לאימו, אומר רש"י שכאשר נעור משנתו אינו קורא אימא. שאלה רביעית, מאיזה גיל קטן חייב בתפילין, והתשובה, ממתי שיודע לשמור את התפילין? שאלה חמישית, באיזה איסור עובר המשחרר את עבדו הכנעני? אומרים התוספות, באיסור עשי של לעולם בהם תעבודו. והשאלה האחרונה על דף ב', מה הטעם שנשים חייבות במגילה? והתשובה, משום שאף הן היו באותו הנס. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ב', הדף הראשון של מסכת ערכין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט"ז בסיוון תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ג', הדף השני במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ב', עמוד ב', חי שורות מתחילת העמוד, מן המילים הכל חייבים בראייה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה במסכת חגיגה, הכל חייבים בראייה. מצוות ראייה נאמרה בתורה בספר דברים פרק ט"ז, פסוק ט"ז, 3 פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ועוד נאמר בספר שמות פרק כ"ג, פסוק י"ז, 3 פעמים בשנה ייראה כל זכוכה אל פני האדון השם. דהיינו שבפסח, שבועות וסוכות חייב כל זכר לעלות לרגל אל בית המקדש להיראות לפני השם. מכאן דרשו חכמים שעבדים כנעניים פטורים מהמצווה הזו, שכן משמעות הפסוק היא לחייב בראייה רק את מי שהשם הוא אדונו ולא מי שיש לו אדון אחר. רש"י כותב שהפסוק הזה בא למעט עבד גמור. ועוד דרשו חכמים שחיגר שאינו יכול ללכת ברגליו פטור ממצוות עלייה לרגל, דהיינו שאינו יכול להשתמש ברגליו ללא משנת, לפי שהתורה קוראת לחגים הללו 3 רגלים מלשון רגל, ומשמע שחיוב לעלות לרגל נאמר רק באיש היכול לעלות ברגליו. והנה העולה לרגל להיראות לפני השם חייב להביא עמו קורבן עולת ראייה, כנאמר בספר דברים, ולא יראה את פני השם ראיקם, וכן שלמי חגיגה. ושנינו במסכת חגיגה דף ט עמוד א', כי אף שעיקר חיוב הבאת הקורבנות הוא ביום טוב ראשון של חג, מכל מקום, מי שלא יקריב את קורבנות הרגל ביום טוב הראשון יכול להשלים ולהביאם בשאר ימי הרגל. אבל בגדר חיוב זה נחלקו האמוראים. לדעת רבי יוחנן, חיוב הקורבן הוא רק ביום הראשון, ושאר הימים הם תשלומים ליום הראשון. ולדעת רבי הושעיה, כל הימים הם תשלומים זה לזה. דהיינו, שהיום השני הוא תשלומי היום הראשון אם לא יקריב בו, והיום השלישי הוא תשלומי היום השני אם לא יקריב בו. אבל במסכת חגיגה בדף ט' מפרש רש"י שבכל יום מימי הרגל יש חיוב של קורבן למי שלא נתחייב בימים שלפניו. ואף שעיקר חיוב הקורבן הוא ביום הראשון שהאדם יכול להביא בו קורבן, מכל מקום אם לא יקריב ביום הזה, הרי שאר הימים הם תשלומים ליום הזה. ולכן, אם היה חיגר ביום הראשון ונתרפא באחד משאר הימים, יום רפואתו עיקר חיובו ושאר הימים הם תשלומים ליום הזה. ומבואר שם שהנפקמינה במחלוקת הזו היא למי שהיה חיגר ביום הראשון של הרגל והיה פטור מקורבנות הרגל ואחר מכן נתרפא באחד מימי הרגל. לדעת רבי יוחנן, אינו חייב בקורבנות אף לאחר שנתרפא, כיוון שבזמן החיוב הוא לא היה ראוי, ולכן אין לו גם חיוב תשלומים. אבל לדעת רבי הושעיה, הוא מתחייב ביום שנתרפא, שהרי זה שלכל יום יש תשלומים, מוכיח שכל יום הוא חשוב. ואם כן, היום שנתרפא בו מחייבו גם אם הימים הקודמים לא חייבו. אם כן, שנינו במשנה הפותחת את מסכת חגיגה, הכל חייבים בראייה לעלות ולהיראות לפני השם בעזרה שבבית המקדש. שואלת הגמרא לאתויה אימי, את מי בא התנא לרבות בלשון הכל ולחייב אותו בראייה? משיבה הגמרא לאתויה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיה עבד כנעני של שני שותפים ושחרר אותו אחד הבעלים, אחד האדונים, ועליו בא התנא ללמד שאף על פי שעבד פטור מראייה, מכל מקום חציו המשוחרר מחייב אותו במצוות ראייה כבן חורין. שואלת הגמרא, ולרבינה דאמר, במסכת חגיגה בדף ד' עמוד א', מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה. וההוכחה של רבינה זה מלשון המשנה ששנינו בה, שם במסכת חגיגה, ועבדים שאינם משוחררים פטורים מהראייה. אם כוונת המשנה היא לפטור עבדים רגילים, היה לה לומר עבדים סתם. אלא על כורחה כוונת המשנה לפטור מי שאינו לגמרי משוחרר, אלא יש בו עדיין צד עבדות. דהיינו, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אז אם כן, לרבינה שאומר שמי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה, אם כן, מה בא התנא לרבות בלשון הכל? משיבה הגמרא לאתויי, זה בא לרבות מי שהיה חיגר ביום הראשון של הרגל, ונתפשט ביום השני, נתרפא ברגליו ביום השני של הרגל, שחייב עכשיו לעלות לרגל ולהביא קורבן ראייה. אף על פי שביום הראשון של החג הוא היה פטור, ביום השני חל עליו חיוב חדש. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר, כולן תשלומין זה לזה? מובן הדבר לדעת רבי הושעיה הסובר במסכת חגיגה בדף ט עמוד א', שלכל אחד מימי הרגל יש תשלומים ביום שלאחריו, לכן מי שהיה חיגר ביום טוב ראשון ונתרפא באחד מימי הרגל האחרים, חייב להביא קורבנו כמבואר לאל. אלא למאן דאמר לדעת רבי יוחנן הסובר שכולן כל ימי הרגל האחרונים הם תשלומים ליום טוב הראשון, ומי שלא היה מחויב ביום טוב הראשון לא מתחייב בשאר הימים. אם כן, לעתוי אימי, מה בא לשון הכל לרבות? מתרצת הגמרא לאתויי, סומה באחת מעיניו. עיוור באחת מעיניו, גם הוא חייב בראייה, וזאת אף על פי שהסומה בשתי עיניו פטור מראייה. והמשנה הזו היא דלא כאי תנא, היא לא הולכת כדעת התנא להלן. דתניא שנינו בברייתא, יוחנן בן דהוואי אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר בספר שמות, פרק כ"ג פסוק י"ז, שלוש פעמים בשנה, ייראה כל זכוכה. המילה ייראה אינה כתובה, ייראה כראוי לה, דהיינו יוד יוד ריש א' ה', אלא נאמר יוד ריש א' ה', יראה. ואם כן, משמעות הכתוב היא הקש, דהיינו כדרך שבא הקדוש ברוך הוא לראות את העולה לרגל, כך בא הקדוש ברוך הוא להיראות על ידו. כלומר, מה לראות בשתי עיניו, כמו שבא הקדוש ברוך הוא לראות בשתי עיניו, שנאמר, עיני השם אלוקיך, כך אף מה שהקדוש ברוך הוא בא להיראות על ידי ישראל, זהו בשתי עיניו של האדם. ומכאן שכל מי שאין לו שתי עיניים רואות, הוא פטור מהראייה, שכן הקדוש ברוך הוא אינו נראה על ידו בשתי עיניו. ומי שסובר שסומה באחת מעיניו כן חייב בראייה, דורש את ההיקש, ייראה ייראה, כמבואר במסכת חגיגה, בדף זין עמוד א', מה אני בחינם, אף אתם בחינם, שיש אופנים שאפשר להתראות בעזרה בלא קורבן, כמבואר שם במסכת חגיגה. אבל המשנה שאומרת הכל חייבים בראייה אינה סוברת כך, ולכן אמרה הכל, לרבות את זה הסומה באחת מעיניו, שהוא חייב בראייה, והיא חולקת בזה על רבי יהודה. והיא באה את אימה, מתרץ את הגמרא באופן אחר, אם תרצה, אפשר לתרץ ולומר, לעולם בא כתוב הכל, להטויי לרבות מי שחציו עבד וחציו בן חורין כמו שתירצנו לאל. ודקקה שלך דרבינה, מה שהיה קשה לך לאל על התירוץ הזה שהוא לא מתיישב לפי שיטתו של רבינה, הפותר את מי שחציו עבד וחציו בן חורין מן הראייה? לא קשיה, אין זו קשיה. כאן במשנה הראשונה, כאן במשנה האחרונה. דברי רבינה נאמרו לפי המשנה הראשונה, דהיינו לדעת בית הלל לפני שחזרו בהם כמבואר להלן. כלומר, המשנה שם במסכת חגיגה, פותחת את מסכת חגיגה, ובה נאמר, עבדים שאינם משוחררים שממנה מוכח דינו של רבינה, כפי שביארנו, נשנתה לדעת בית הלל לפני שחזרו בהם. אבל המשנה שאומרת הכל חייבים בראייה, נשנתה אחר שחזרו בהם בית הלל, ולכן היא באה לרבות את מי שחציו עבד וחציו בן חורין לחייבו בראייה. דתנן שנינו במשנה במסכת גיטין דף ממאלף עמוד א', מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עבד של שני שותפים ששותף אחד שחרר אותו ואחד לא, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. היינו שביום שעובד את רבו מעשה ידיו לרבו, וביום שעובד את עצמו מעשה ידיו לעצמו. אלו הם דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. באופן זה אומנם אין לרבו שום הפסד, אבל הוא עצמו אינו מתוקן לגמרי, שגם אמנם צד הממון שבו מתוקן, מכל מקום לגבי פריה וריביה, מה יהיה עליו? שהרי לישא שפחה אינו יכול, מפני צד החירות שבו. עבד מותר בשפחה, אבל בן חורין אסור בשפחה. כנאמר, ולא יקדש בבני ישראל. אין קידושין תופסים בשפחה כנענית. וכן לישא בת חורין אינו יכול, מפני צד עבדות שבו. הוא גם לא יכול לשאת חציה שפחה וחציה בת חורין, משום שגם בזה צד עבדות שלו משתמש בצד חירות שבה. וכן לא תקנו חכמים שישא ממזרת, אף שגם עבד וגם עבד משוחרר מותרים בממזרת, משום שאז בניו יהיו ממזרים, ואין לעשות תקנה לרבות ממזרים. כך אומרים התוספות במסכת בבא בתרא דף י"ג עמוד א', דיבור המתחיל קופין. יתבטל, וכי נשאיר אותו כך שלא יוכל לישא אישה ויתבטל מפריה ורבייה? והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר בספר ישעיה פרק מ"ה פסוק חי, לא תוהו וראה לשבת יצרה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את הארץ להיות ריקנית ולא יישוב, אלא לשבת יצרה שיהיה בארץ יישוב, ואם כן לא ייתכן שעל העבד לא תחול החובה הזו. ותוספות במסכת חגיגה בדף בית עמוד בית, דיבור המתחיל לישא, שואלים הרי עשה דוחה לא תעשה ועשה, ואם כן מדוע אין אומרים שיבוא העשה של השבט יצרה וידחה את הלב של ולא יהיה קדש, ויהיה מותר לעבד הזה לישא שפחה. תרצים התוספות שאין עשה דוחה לא תעשה במקום שאפשר לקיים את שניהם, וכאן הרי אפשר לקיים את שניהם על ידי הפתרון שתביא הגמרא מיד. אלא אומרת הגמרא, מפני תיקון העולם שיוכל לפרוט ולרבות בית דין כופין את רבו ועושה אותו בן חורין. וכותב העבד לרבו שטר חוב על חצי דמיו שישלם לו את חצי שוויו כאשר יהיה לו ממון לשלם. ולמרות שכשרבו משחררו הוא עובר איסור שהרי אסור לאדם לשחרר את אבנו הכנעני, שנאמר לעולם בהם תעבוד, ומכל מקום מותר לאדם לעבור איסור כדי לקיים מצווה גדולה. כך התוספות במסכת בבא בתרא י"ג עמוד א' בדיבור המתחיל קופין. אילו הרמב"ן מתרץ שהאיסור לשחררם זה רק כשמשחררם בחינם, אבל כאשר נותן העבד את דמיו או משום מצווה אין כאן איסור. אז אם כן, מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושי אותו בן חורין. וכותב העבד לרבו שטר חוב על חצי דמיו שישלם לו את חצי שוויו כאשר יהיה לו ממון לשלם. וחזרו בית הלל מדבריהם להורות כדברי בית שמאי. ואם כן, לפי משנה האחרונה, דהיינו אחר שחזרו בהם בית הלל, הדין הוא שמי שחציו עבד וחציו בן חורין הרי הוא כמשוחרר. כי מאחר וקבעו חכמים שקופים את האדון לשחרר אותו, הרי הדבר מסור לידינו ואין לרבו רשות עליו, ונמצא שאין לו אדון אחר מלבד הקדוש ברוך הוא, ומעתה הוא חייב בראייה. ועליו אמר התנא במשנה, הכל חייבים בראייה, לרבות עבד זה במצוות ראייה. זוהי שיטת רש"י. אבל שיטת הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת חגיגה, להפך, שלמשנה הראשונה שנינו הכל חייבים בראייה, לרבות מי שחציו עבד, משום שכיוון שאין רבו חייב לשחררו, עשו לו חכמים תקנה במצוות, כלומר חייבו במצוות מדרבנן, ולכן הוא חייב בראייה. אבל למשנה האחרונה, רבו חייב לשחררו, ולכן אמרו חכמים שהוא פטור מהמצווה, כדי שנוכל למהר את רבו שישחררו, כדי שלא יימנע העבד מהמצווה. כך מסביר הכסף משנה בהלכות קורבן פסח, פרק ב' הלכה י' ג'. ממשיכה הגמרא לפרש מקומות נוספים בהם שנינו את הלשון הכל. מה בא הלשון הזו לרבות? שנינו בברייתא הכל חייבים בתקיעת שופר בראש השנה, שואלת הגמרא להטוי אימי. מה בא התנא לרבות במילה הכל? משיבה הגמרא להטוי, זה בא לרבות קטן שהגיע לגיל חינוך, ומלמד אותנו התנא בריבוי הכל, שגם הוא חייב בתקיעת שופר. דתנן שנינו במסכת ראש השנה, דף ל"ב עמוד ב' במשנה, אין מעכבין את הקטן שלא הגיע לחינוך מלתקוע ביום טוב של ראש השנה, אף אם חל בשבת. וכן שנינו שם שקטן שהגיע לחינוך אף מתעסקים בו ללמדו, משום שצריך לחנכו, ואף שתקיעה בשבת היא איסור שבות, בכל אופן כן מחנכים, הנה מוכח שקטן שהגיע לחינוך חייב בשופר. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, הכל חייבים במקרא מגילה בפורים, וכן שנינו במסכת מגילה דף י"ט עמוד ב', הכל כשירין לקרוא את המגילה, ולהוציא את האחרים מידי חובתם. שואלת הגמרא, להטויה אימאי, מה בא לרבות הלשון הזו? משיבה הגמרא, הלשון הכל בא להטויה, בא לרבות נשים, שאף הן חייבות לשמוע מקרא מגילה, ואף יכולות לקרות את המגילה, ולהוציא את הנשים ידי חובתם. וכדבריו דרבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, לפי שאף הן היו באותו הנס של פורים. רש"י מפרש, כי גם על הנשים גזר המן להשמידן, כנאמר במגילת אסתר, להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים. אבל הרשב"ם במסכת פסחים דף קח עמוד ב' מפרש, שעיקר הנס של פורים נעשה על ידי נשים, דהיינו אסתר. שנינו במסכת ברכות דף ממהי עמוד א', שלושה אנשים שאכלו יחד פת ונתחייבו לברך ברכת המזון חייבים לזמן, כלומר להזדמן יחד בלשון רבים, כגון לומר נברך, להזהיר ולהטרות זה בזה להתעורר לברכה מתוך כוונה. בנוסח הזימון מפורש במסכת ברכות דף ממתת עמוד ב', והטעם שחייבים לזמן יחד משום שברוב עם הדרת מלך. שנינו בברייתא, הכל חייבים בזימון. שואלת הגמרא, הכל להטויה מאי, מה בא לרבות הלשון הזו? משיבה הגמרא, להטויה זה בא לרבות נשים ועבדים כנעניים שגם הם בכלל דין זימון. דתניא, שנינו בברייתא אחרת, שלוש נשים שאכלו מזמנות לעצמן, וכן שלושה עבדים שאכלו מזמנים לעצמן, אבל אין נשים מצטרפות עם הנשים, כגון שתי נשים שאכלו עם איש אחד, שכן נוסח ברכת המזון של הנשים שונה משל האנשים. האנשים מזכירים ברית בברכת המזון, אבל הנשים אינם מזכירות זאת, וכן עבדים אינם מצטרפים עם האנשים, שכן האנשים מזכירים בנוסח הברכה את הארץ שהנחיל הקדוש ברוך הוא לאבותינו, והעבדים אינם מזכירים זאת, כי עבדים כנעניים לא נחלו בארץ. המגן אברהם מציין שהיום נהגו הנשים כן לברך בנוסח של האנשים, וכן אין הנשים מצטרפות לזימון עם עבדים משום פריצות. ובגמרא במסכת ברכות דף ממהי עמוד ב' מוכח שמטעם זה נשים גם לא מצטרפות לאנשים. ואם כן, גם נשים ועבדים שייכים בזימון, ואותם באה תנא במשנה לרבות. שנינו בברייתא, הכל מצטרפים לזימון, שואלת הגמרא להטויה מאי, מה בא לשון הזו לרבות? משיבה הגמרא להטויה, זה בא לרבות קטנה יודע למי מברכין, דאמר רב נחמן, קטנה יודע למי מברכין, מזמנין עליו. ופוסק השולחן ערוך באורח חיים, סימן קצ"ט, סעיף י', שדווקא קטן שהגיע לגיל הפעוטות ויודע למי מברכין, מזמנים עליו. מבאר המגן אברהם שגיל הפעוטות הוא כבן ט' או כבן י'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט' ו' פסוקים ב' וג', איש איש כי יהיה זב מבשרו, תומתו אי. אדם שזב ממנו טיפות זוב, הוא תמה. וכן נאמר, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, תמאה אי. אישה שראתה דם לפחות שני ימים שלו בימי נידתה נקראת זבה, והיא תמאה. ויתר דיני הזב ותומתו מפורשים במסכת זבים. שנינו במסכת זבים פרק ב' משנה א', הכל מתמין בזיבה. שואלת הגמרא, הכל להטויה מאי, מה באה לשון הכל לרבות? משיבה הגמרא, להטויה תינוק בן יומו שאף הוא מתמה אם ראה זוב. ואומנם שנתה שם המשנה בפירוש שקטן מתמה בזיבה, אבל מכל מקום לצריכה לריבוי הזה, כדי שלא נבוא לטעות ולומר שקטן מתמה בזיבה רק אשר הוא ראוי לביאה ולראות קרי, דהיינו בן 9 שנים. לכן ריפתה המשנה שגם קטן בן יומו מתאמה. דתניה שנינו בברייתא, היה הפסוק צריך לומר רק בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', איש כי יהיה זב מבשרו. מה תלמוד לומר, מה בא ללמדנו הכפילות איש איש? זה בא ללמד אותנו לרבות תינוק בן יום אחד שאף הוא מתאמה בזיבה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה אומר, אינו צריך הפסוק לריבוי מיוחד כדי ללמד את הדין הזה. שהרי הוא אומר, הפסוק אומר, זאת תורת עזב ועזב את זובו לזכר ולנקבה. משמעות המילה לזכר היא, שכל שהוא זכר, בין שהוא קטן ובין שהוא גדול, מתאמה בזיבה. משמעות המילה לנקבה היא, שכל שהיא נקבה בין קטנה בין גדולה, הרי היא מתאמה בזיבה. אם כן, מה תלמוד לומר, מה למדנו מהכפילות איש איש? אכן היא אינה מלמדת דבר, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה נקטה בזה לשון בני אדם, וזוהי רגילות הלשון של בני האדם לכפול השם לצחות הלשון, ואין לדרוש מן הכפילות הזו דבר. נאמר בתורה בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ד, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמע, שכל שנמצא באוהל שיש שם מת, נטמע. וכן מי שנגע במת, גם אם לא היה אמו באוהל, ככתוב שם בספר במדבר, פרק י"ט פסוק ט"ז, ונאמר, ולקח איש טהור ואיזה מאפר הפרה האדומה ועל הנפשות אשר היו שם, שכדי לתאר את הטמא צריך לעזות עליו מאפר הפרה האדומה, ואם לא ניתר הטמא ונכנס למקדש בטומאתו, חייב קראת, שנאמר, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, הכוונה באפר הפרה, ונחרטה וגומר, כי את מקדש השם טימא. שואלת הגמרא, לשון ששנינו בברייתא, הכל מתמין בטמא מת לעטוי מי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא, לעטויי, זה בא לרבות קטן, שאם היה באוהל המת נטמא, ואם נגע באוכלים ומשקים, הוא מטמא אותם. ויש צורך לרבותו, סל כדאי דחה מינה היה עולה על דעתך לומר, כיוון שנאמר בתורה, איש אשר יטמא ולא יתחטא. ומשמעות המילה איש, איש גדול אין, הרי הוא בתורת תממת, אבל קטן לא, אינו בכלל דיני תומת מת, לכן כמה שמלן, משמיע לנו הכתוב, ועל הנפשות אשר היו שם, שכל שהוא בכלל נפש נטמע באמת ואפילו קטן. שואלת הגמרא, אחרי שאי אפשר למעט קטן מתומת מת, אלא הפסוק איש למעות אמי, למעט מה הוא בא? בשבעה הגמרא הוא בא למעות אי למעט קטן מקרת, שהכתוב איש אשר יטמע ולא התחטא ונחרטה, בא לחייב קרת את הגדול שנכנס למקדש בתומה. אבל קטן אף על פי שהוא מקבל תומה, מכל מקום כשנכנס תמה למקדש, הוא פטור מקרת, שכן אינו בכלל עונשין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל למעות אי, הרי בכל מקום קטן פטור מעונשין, מדוע נצרח כאן פסוק מיוחד לפוטרו? תרצים התוספות היה עולה על דעתנו לומר, שכשם שנתרבה לתומה, דהיינו לתמה אוכלין ומשקין, כך התחייב קראת, לכן נצרח פסוק למעתו מקראת. נאמר בספר ויקרא פרק י' ג' פסוקים ב' וג', אדם כי יהיה ואור ושרו, שאת או ספחת או בהרת, וראה הכהן את הנגע, ותימה אותו, שאדם שיש באורו אחד ממרות הנגעים התמאים, המבוארים במשנה במסכת נגעים פרק א' משנה א', יבוא אל הכהן והכהן מסגירו ומתמו ומתארו על פי ההלכות המבוארות בתורה ובמשנה. שנינו במשנה במסכת נגעים פרק ג' משנה א', הכל מתמין בנגעים. שואלת הגמרא לשון הכל להטוי מים, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא להטוי קטן, שאף הוא נטמע אם נראה בו נגע. ויש צורך לרבותו, סל כדאי דחה מינה היה עולה על דעתך לומר, איש צרוע כתיב ומשמע איש גדול אין, כן מתמה בנגעים ונקרא צרוע אבל קטן לא. כמה שמלן, אכן משמיע לנו הברייתא שאין זה כך, אלא אפילו קטן מתאמה בנגעים. שואלת הגמרא, ואם האחי נעמי, אולי נאמר שאכן זהו הדין, שהפסוק איש צרוע משמע שרק גדול מתאמה בנגעים, ומניין לברייתא לומר שאף קטן מתאמה. בשבעה הגמרא נאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק ב', אדם כי יהיה ואור בשרו. המילה אדם משמעה מכל מקום, כל שהוא אדם, גם קטן, מתאמה בנגעים. כמו שמצינו בספר במדבר, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, ושם הם ממיתו כל אישה ראויה לבייה, ואפילו קטנות, ולא החיו אלא את הטף, נמצא שגם קטנות נקראו אדם. שואלת הגמרא, והלא הפסוק איש צרוע למה לי לכותבו? מה הוא מלמד? משיבה הגמרא, הפסוק הזה בא לחדתניה ללמד את הדין ששנינו בברייתא. נאמר איש, ואם כן אין לי אלא איש שמתאמה בנגעים, אבל אישה מניין שאפי מתאמה אם נראה בנגע? משיבה הברייתא, כשהוא אומר, כשהכתוב אומר, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים, די היה לפסוק לומר בגדיו יהיו פרומים, וודאי שמדובר על צרוע, שכן הפסוק הקודם דיבר על צרוע. ואם כן, הפסוק מרבה, שהרי כאן שניים, מדובר על שני מיני מצורעים, דהיינו איש ואישה. שואלת הגמרא, אם כן, מה תלמוד לומר איש? מה מלמדנו הפסוק איש מאחר שאינו נצרך למעט אישה? משיבה הגמרא, פסוק זה נדרש לעניין של מטה, לעניין המוזכר בפסוק הבא, שהצרוע טעון פרימת בגדים, כלומר קריאת בגדים, ופריאת ראש, כלומר ששיער ראשו יהיה מגודל, או מחוסה, כהסברו של הרמב״ם. ולעניין זה בא המיעוט איש, ללמד שאיש מצורע פורע את ראשו ופורם בגדה, ואין האישה המצורעת פורעת ראשה ופורמת בגדיה. שנינו בברייתא, הכל רואין את הנגעים וכשירים לפסוק את דינם, דהיינו, האם הם טהורים או טעונים הסגר או טמאים. ובמשנה במסכת נגעים פרק ג' משנה א' שנינו עוד הכל כשירין לראות את הנגעים. שואלת הגמרא להטוי אימי, מה באו לשונות אלו לרבות? משיבה הגמרא להטוי אי, זה בא לרבות כהן שאינו בקי בהם בנגעים, שכן יש נגעים חלוקים בענייניהם זה מזה באיכות החולי, יש נגעים שהם חזקים ודבקים וקשים להתרפות יותר מנגעים אחרים, הוא לא בקי בשמותיהם של הנגעים, לדעת מה זה סעט ומה זה בהרת, שמכל מקום אף הוא כשר לראות את הנגעים על ידי תלמיד חכם ישראל שילך עמו ויסביר לו. והתלמיד חכם יראה את הנגע ויאמר לכהן לפסוק את דינו כפי שיאמר לו התלמיד חכם. שכך שנינו במסכת נגעים הכל כשרים לראות את הנגעים, אלא שהתאומה והתארה בידי כהן. אומרים לו התלמידי חכמים הישראלים לכהן, אמור תמה, והוא אומר תמה, אמור טהור, והוא אומר טהור. מקשה הגמרא ואמר מר, הרי אמר רבי עקיבא במסכת שבועות דף עמוד א', שכל כהן שאינו בקי בהם ובשמותיהן, אינו רואה את הנגעים. אסור לו לראות נגעים ולפסוק את דינם אפילו על פי תלמיד חכם ההולך עמו. ואם כן, איך שנתה הברייתא הכל לרבות מי שאינו בקי בהם ובשמותיהן? תרץ את הגמרא אמר רבינא לא קשיא, אין זו קושיא. הברייתא שהתירה לכהן שאינו בקי לראות נגעים מדברת בכהן דמסביר אלי וסבר, שכשמסבירים לו את הלכות נגעים הוא מבין אותם, ולכן מותר לו לראות נגעים על פי תלמיד חכם המסביר לו, והכהן רואה ואומר תמה או טהור. דברי רבי עקיבא אמורים על כהן דמסביר אלי ולא סבר, אינו מבין את הלכות נגעים גם כשמסבירים לו אותם, ולכהן כזה אסר רבי עקיבא לראות נגעים גם על ידי תלמיד חכם. אחרי שריפת פרה אדומה נאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י' ז', ולקחו לתמה מעפר שריפת החטאת, היינו הפרה אדומה, ונתן עליו מים חיים אל כלי, שלוקחים מי מעיין, מים חיים בכלי חרס, ונותנים עליו מעפר שריפת הפרה. ולכאורה הסתירה בפסוק, ונתן עליו משמע שנותן את המים על האפר. ואילו כשנאמר מים חיים אל כלי, משמע שהמים החיים ניתנים אל הכלי, ולא על האפר. ובביור הסתירה צריך לומר, אומר הרמב"ן, שנותנים את המים בכלי ריק, ואז נותנים עליו את האפר, ואז מערבבים אותם ונמצאו המים על האפר. וזה מה שאמר הפסוק עליו. ואז המים קשרים לעזות מהם על תמאי מת לטהרם, שנאמר ולקח איזוב וטבל במים והיזה מאפר הפרה האדומה, ועל הנפשות אשר היו שם. ונתינת האפר על המים וערבובם קרויה קידוש. שנינו במשנה במסכת פרה פרק ה' משנה ד' הכל כשירין לקדש מי חטאת. שואלת הגמרא, הכל לעטוי מים, מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא, לדעת רבי יהודה בא לשון זה לעטוי קטן לומר שהוא כשר לקדש מי חטאת. ולדעת רבנן בא לשון הזו לעטוי אישה לומר שהיא כשרה לקדש מי חטאת. דתנן, שנינו במשנה במסכת פרה הכל כשירין לקדש מי חטאת חוץ מחירש שוטה וקטן. רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באישה ובאנדרויגנוס. משמע שרבנן חולקים על רבי יהודה וסוברים שאישה כשרה לקדש, ולשיטתם באה תנא לרבות אישה במילה הכל. אבל לרבי יהודה שאישה פסולה לקדש, התנא בא לרבות את הקטן. ועוד שנינו במסכת פרה פרק י"ב משנה יהודה כל כשרים להזות מי חטאת על הטמא כדי לטהרו. שואלת הגמרא, לשון הכל להטויה מים, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא, הוא בא להטויה ערל. יהודי שלא נימול משום שמתו אחיו מחמת מילה, הוא כרד רבי אלעזר. דין זהו כדעתו של רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, ערל שיזה מי חטאת על הטמא, הזעתו כשירה. ואף שהערל אסור בתרומה וקודשים כמו טמא, מכל מקום, הזעתו כשירה ואין דינו כטמא שאסור להזות. משום שיש ללמוד קל וחומר מטבול יום, שטבול יום אסור לגעת בתרומה ומותר להזות, ואם כן הרל שמותר לגעת בתרומה, קל וחומר שיהיה מותר להזות. והתנא בא לרבות במילה הכל, שגם הרל קשר להזות. אומרת הגמרא, שנינו פעמיים במסכת חולין בדף ב' ובדף ט"ו עמוד ב', הכל שוחטין. שואלת הגמרא להטויה מים, מה זה בא לרבות בשני המקומות הללו? המילה הכל. משיבה הגמרא, אחד האחת מהם באה להטויה לרבות קוטי, לומר ששחיטתו כשירה. וחד התיבה השנייה באה להטוי לרבות ישראל שהוא מומר לדבר אחד ששחיטתו כשרה. מה זה קוטי? כתוב בספר מלאכים ב' פרק י' ז', שלאחר שהגלו מלכי אשור את עשרת השבטים, הביאו גויים מקוטה ושאר מקומות לשבת בערי שומרון במקום בני ישראל. הגויים הללו עבדו עבודה זרה, ולכן שילח השם בהם עריות שהיו ממיתים אותם. הגויים שלחו למלך אשור לומר לו שאינם יודעים את משפט אלוקי הארץ, ולכן משלח השם בם את העריות. מלך אשור ציווה לאחד מכהני בני ישראל לחזור לארץ ישראל ולהורות אותם את יראת השם. הכהן בא וישב בבית אל ולימד אותם, אבל הם הוסיפו לעבוד את אלוהיהם יחד עם עבודת השם. יש מחלוקת במסכת קידושין דף ע"ה עמוד ב', האם קוטים אלו הם גיירי אמת, דהיינו שמתחילה נתגיירו באמת, אלא שאחר כך הרשיעו, או שהם גרי עריות, דהיינו שמתחילה לא נתגיירו, אלא רק מחמת אימת העריות, ואם כן דינם כעובדי כוכבים לכל דבר. בדברי הגמרא במסכת חולין דף ג' עמוד א' מתבהר שסוגייתנו לפי שיטת הסובר שקוטים גרי אמת הם, אבל לדעת הסובר שהם גרי עריות שחיטתם פסולה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה במסכת כתובות דף ק' י' עמוד ב', הכל מעלין לארץ ישראל, שאם הבעל רוצה לעלות והאישה אינה רוצה תייצא בלא כתובה, אם האישה רוצה לעלות והבעל אינו רוצה יוציא וייתן כתובה. שואלת הגמרא, הלשון הכל להטויה מי, מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא, לשון הכל בא להטויה, זה בא לרבות עבדים. שאם יש לאדם עבד כנעני מהול ורוצה למוכרו, והעבד רוצה לא להימחר אלא בארץ ישראל, כופה העבד את רבו לעלותו לארץ ישראל ולמוכרו שם. ובמסכת כתובות פירש רשי שאם הרב רוצה לעלות לארץ ישראל קופת עבדו העברי לעלות עמו. והתוספות בדיבור המתחיל להטוי העבדים פרשו בשם רי, שהעבד יכול לקוף את רבו להעלותו לארץ ישראל או לשחררו. מברר את הגמרא ולמן דתני עבדים בהדיה לדעת מי ששנה עבדים בפירוש במשנה שם, כלומר שגרס במשנה הכל מעלים לארץ ישראל ואפילו עבדים, נמצא שהלשון הכל אינו בא לרבותם, אם כן להטוי אימי, המילה הכל מה בא לרבות? משיבה הגמרא הכל בא להטוי בא לרבות מנווה היפה לנווה הרעה, שיכול הבעל לקוף את אשתו או האישה לקוף את בעלה, לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל אפילו ממקום טוב שבחוץ לארץ למקום רע שבארץ ישראל. והשיטה מקובצת בשם רשי מפרש שנווה יפה הוא מקום בו החיטים והמזון בזול, ונווה רע הוא המקום בו המאכלים ביוקר. מוסיפה הגמרא לבאר שנינו בהמשך המשנה ואין הכל מוציאים מארץ ישראל לחוץ לארץ. לשון הכל בא להטוי בא לרבות עבד שברח מחוץ לארץ לארץ, שאין רבו יכול להוציאו חזרה לחוץ לארץ, אלא חייב למוכרו בארץ ישראל כדי שישאר העבד בארץ משום יישוב ארץ ישראל. ועוד פרשו התוספות שם במסכת כתובות בשם רבינו תם, שאין הכוונה למוכרו לאחר, אלא שישחרר הרב את העבד ויכתוב העבד לרבו שטר על דמיו. ותוספות אצלנו בסוגיה בדיבור המתחיל להטוי עבד מקשים מה החידוש יש בדין הזה, הרי כבר מבואר ברישא שרשאי העבד לקוף את רבו למוכרו בארץ ישראל. ותרצים התוספות שהחידוש הוא שלא תאמר שכיוון שברח יכנסו את העבד לחזור לרבו שבחוץ על הארץ. ובמה ששנינו בהמשך המשנה אומרת הגמרא הכל מעלין לירושלים, לשון הכל בא להטוי בא לרבות, שיכול הבעל לקוף את אשתו, האישה לקוף את בעלה, לעלות לירושלים אפילו מנווה היפה שבשאר ארץ ישראל, נווה הרעה שבירושלים. רבינו גרשום מפרש שירושלים היא נווה רעה, שהרי היא כרך ולא עיר. ומבואר במסכת כתובות דף קוף יהוד עמוד ב' שישיבת כרכים קשה, לפי שהכל מתיישבים שם ודוחקים ומקרבים הבתים זה לזה ואין שם אוויר. אבל בעיר יש גנות ופרדסים סמוכים לבתים ואווירם יפה. ובמה ששנינו בהמשך ואין הכל מוציאים מירושלים, מבררת הגמרא לשון הכל להטוי אימי. מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא להטוי אי זה בא לרבות, שאין הבעל מוציא את אשתו מירושלים ואין האישה מוציאה את בעלה מירושלים, אף מנווה הרעה שבירושלים לנווה היפה שבשאר ארץ ישראל. ואומנם לא נצריכה משנה להשמיע זאת, שכן מהריבוי הכל מעלין משמע, שמעלין לירושלים אפילו מנווה היפה לנווה הרעה, ואם כן כל שכן שאין מוציאים מירושלים מנווה הרעה לנווה היפה, אלא שנתה המשנה אין הכל מוציאים, אגב ששנתה לאל, אין הכל מוציאים לגבי הוצאה מארץ ישראל לחוצה לארץ. ומבארים שם התוספות, שאין לתרץ כאן להטוי איבה לרבות עבד שברח לירושלים, שכן אין חילוק בין ירושלים לשאר ארץ ישראל עניין עבדים. שאף אם עבד ברח לירושלים מוציאים אותו, שכן אין אנו רוצים שיהיו יותר מדי עבדים בירושלים, אלא רק מיוחסים. אז עד עכשיו פרשה הגמרא, מה בא לרבות לשון הכל ששנינו במשניות ובברייתות? וזאת אגב משנתנו שפתחה את המסכת ששנינו בה, הכל מעריכין. עכשיו מפרשת הגמרא את הלשון ששנינו בכמה מקומות, הכל חייבין וכולי, כהנים לוויים וישראלים. וזה אגב משנתנו ששנינו בה, הכל מעריכין וכולי, כהנים לוויים וישראלים. ומבאר ההפלאה, שאף שבתחילת המסכת ביירה הגמרא תחילה את הפסקה הכל מעריכין, מכל מקום כאן כאשר מבארת הגמרא ברייתות בהם שנינו הכל כהנים לוויים וישראלים, מביאה הגמרא את משנתנו הכל מעריכין לכמן בדף דלת עמוד א', משום שרצתה הגמרא לסמוך לזה את ביור המשנה לכמן נערכין להטוי ימי. אם כן מביאה הגמרא ברייתה שנאמר בה הכל חייבים בסוכה כהנים לוויים וישראלים, ברייתה שמופיעה במסכת חולין בדף ב' עמוד ב', שואלת הגמרא פשיטה פשוט ושם הילו שחייבים, שהרי היא אני לא מחייבי, אם כהנים לוויים וישראלים אינם חייבים בסוכה, מן מחייבי, מי הוא זה שמחויב בה, ומדוע הוא צריכה הברייתא לפרטם? משיבה הגמרא כהנים יצטריך אלי, נצריכה הברייתא לפרטם כדי להשמיע את חיוב הכהנים בסוכה. סל כדאי דחה מינה יעולה בדעתך לומר הועיל, וכתיביות ונאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק מבית. בסוכות תישבו שבעת ימים, ואמר מר, נאמר בברייתא במסכת סוכה דף כוח עמוד ב' שהפסוק נדרש, תישבו שבעת ימים כי אין תדורו, שדירת האדם בסוכה צריכה להיות כדרך שהוא דר בביתו כל השנה. אם כן, מה דירה של אדם בביתו כל השנה היא באופן של איש ואשתו יחד? אף דירת סוכה צריכה להיות איש ואשתו יחד. והני כהנים וכהנים אלו, אוהיל ובני עבודה נינו, אוהיל ומוטל עליהם לעבוד בתארה בבית המקדש את עבודת הרגל וצריכים לפרוש מנשותיהם כדי לא להתאמה, נמצא שאינם יכולים לשבת בסוכה כאין דירה, שהרי גם בלילה שאינו זמן עבודה, אינם יכולים להיזקק להן. משום שאם כן, יהיו תבולי יום למחרת הצאת הכוכבים ותבול יום אסור בעבודה, ולא לחייבו ולא יתחייבו במצוות סוכה כלל, כמה שמלן משמיע לנו הברייתא, נעיד פטירי בשעת עבודה, אף שפטורים מסוכה בשעת עבודה שאז אינם יכולים לדור בסוכה, מטעם עוסק במצווה פטור מהמצווה, כמבואר במסכת זבחים דף י"ט עמוד א', שמטעם זה כהנים בעבודתם פטורים מתפילין, כל מקום בלא שעת עבודה חיוב ומחייבי, שלא בשעת עבודה חיוב ומחייבי מחויבים מדי דעה והולכי דרכים, כשם שמצינו בדין הולכי דרכים. דאמר מר, נאמר בברייתא במסכת סוכה דף חבב עמוד א', הולכי דרכים שהולכים ביום ונחים בלילה, פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. הרי מוכח שעל אף שאינם יכולים לקיים ממש כאין תדורו, חייבים בסוכה באופן שהם יכולים לקיימה. מביאה הגמרא עוד ברייתא בלשון הזו, הכל חייבים בציצית. כהנים, לוויים וישראלים, שואלת הגמרא פשיטה שהם אילו שחייבים, שהרי אם כהנים, לוויים וישראלים אינם חייבים בציצית, מי הוא זה שאכן חייב בה? משיבה הגמרא, כהנים יצטריך לי. נצרכה הברייתא לפרטם כדי להשמיע את חיוב הכהנים בציצית. סל כדאי תחמינה היה או לבטתך לומר. הועיל וכתיב היות ונאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק י"א. לא תלבש שעטנז, ומיד בהמשך נאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. סמיכות הפסוקים של מצוות ציצית לאיסור כליים בא ללמדנו. מאן דלא ישתרי כליים לגבי בלבישה הוא דמחייב במצוות ציצית. רק מי שלא הותר לו ללבוש כליים הוא שנצטווה בציצית. ואם כן, הני כהנים, הכהנים הללו, הועיל וישתרי כליים לגביו, הועיל והותר להם ללבוש כליים בבגדי כהונה בשעת עבודה, שהרי באבנת נאמר ותאבנת שש מושזר ותחילת וארגמן, ומבואר במסכת יבמות דף דלת עמוד ב' ששש הוא פשטן ותחילת הוא צמר, אם כן היה שעטנז באבנת. אז הועיל והותר לכהנים ללבוש כליים בבגדי כהונה בשעת עבודה, לא לחייבו, לא יחויבו בציצית. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא, נעידי אישתרי בעידן עבודה, בלא עידן עבודה לא אישתרי. למרות שהותר להם ללבוש כליים בבגדי כהונה בשעת עבודה, מכל מקום שלא בשעת עבודה אסור להם ללבוש כליים, ולכן התחייבו במצווה ציצית. מביאה הגמרא עוד ברייתא, הכל חייבין בתפילין כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטה שהם אילו שחייבים, משיבה הגמרא, כהנים יצטריך אליי. שכן סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב היות ונאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ח', וקשרתם לאות על ידיך והיו לתטפות בין עיניך, וקשו תפילין של יד לתפילין של ראש ללמדנו, כל דאיתי במצווה דיד איתי במצווה דראש, כל שחייב בתפילין של יד חייב בתפילין של ראש, וכל הפטור מתפילין של יד פטור מתפילין של ראש. והני כהנים ואילו הכהנים, הועיל ולתנאו ובשעת עבודה אינם בקיום מצווה דתפילין של יד, משום דכתיב נאמר בבגדי כהונה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג' ללבש על בשרו, ללמד שיהיה בגד על בשרו ממש ולא יהיה דבר חוצץ בינו, בין בגד הכהונה ובין בשרו, וכיוון שאינם יכולים להניח תפילין של יד, כי תפילין של יד צריכות להיות על בשרו ממש ולא על בגדיו, שנאמר והיה לך לאות על ידך ולא לאחרים לאות, כמה מבואר במסכת מנחות דף למד זין עמוד ב', ואם כן אין הכהן יכול להניח אותן, כיוון שהכותונת מגיעה עד קשרי אצבעותיו של הכהן, אין מקום לתפילין. אימה במצווה דראש נמי לא לחייבו, תאמר שגם בתפילין של ראש לא יתחייבו, כמה שמלן משמיע לנו הברייתא, דתפילין של יד ושל ראש לא מעקבי ההדדי, אין מעקבות זו את זו. ומביאה הגמרא ראיה לכך שאינם מעכבים, כדתנא נאמר במשנה במסכת מנחות דף למתחת עמוד א', תפילה של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד, ולכן מכל מקום נתחייבו כהנים בתפילין של ראש. ותוסות בדיבור המתחיל ציץ אומר, שלא רצתה הגמרא לתרץ כאין התירוץ לאל, שהיה מקום לומר שפטורים הכהנים מתפילין אפילו שלא בשעת העבודה, ומשמיעה הברייתא, שלמרות שפטורים בשעת עבודה הרי הם חייבים שלא בשעת עבודה. לא רצתה זאת הגמרא לתרץ, משום שפשוט הוא שבשל ראש הכהנים חייבים אפילו בשעת עבודה. וכן לא רצו לתרץ שהיה מקום לומר שפטורים הכהנים מתפילין של יד גם שלא בשעת עבודה, ומשמיעה הברייתא שחייבים, משום שפשוט לגמרא שהכהנים חייבים בזה ואין כלל מקום לפותרם. והשיטה מקובצת מבאר שהכהנים חייבים בתפילין של ראש בשעת עבודה ואינם פטורים מטעם העוסק במצווה פטור מהמצווה, משום שהכלל הזה נאמר רק באופן שאי אפשר לקיים את שתי המצוות. כלומר, באופן שהתפילין יבטלו אותם מהעבודה, אבל כאן מדובר שיניחו אותם לפני העבודה, ואם כן חייבים הם לעבוד בהם. שואלת הגמרא, ומה ישנה, מדוע שונה דין תפילין דייד שבו כהנים פטורים? דכתיב, נאמר בבגדי כהונה, ילבש על בשרו. הרי בתפילין של ראש נמי גם יש לפוטרם, שכן כתיב נאמר במקום אחר לעניין בגדי כהונה, ושמת המצנפת על ראשו, ומשמע שאסור שיהיה דבר חוצץ בין ראשם למצנפת, ואם כן, אינם יכולים להניח תפילין של ראש. משיבה הגמרא, תנא, שנינו בברית השערו של כהן גדול היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין. ואם כן, אין המצנפת חוצצת בין הראש לתפילין, ואין התפילין חוצצות בין הראש למצנפת, ולכן חייבים הכהנים בתפילין של ראש. והברית מדברת על כהן גדול, ולמרות שגם כהן לדיות שערו היה נראה מבחוץ למצנפת, והיה מניח שם תפילין, נקטה הברית הכהן גדול לחדש, שעל אף שכהן גדול לבש גם ציץ, מכל מקום היה מספיק מקום בראשו גם לתפילין. מביאה הגמרא עוד ברייתא בנאמר הכל חייבים בתקיעת שופר, כהנים, לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטא שהם אלו שחייבים. משיבה הגמרא כהנים יצטריך אלי. בגלל הכהנים יש חידוש בברייתא. סל כדאי תחמינא היה עולה בדעתך לומר הואיל וכתיב לגבי תקיעת שופר בראש השנה בספר במדבר פרק כ"ט פסוק א', יום תרועה יהיה לכם שחיוב התקיעה הוא יום אחד בלבד. אם כן מן דלייטי אלא בתקיעה דאחד יום החייב. רק מי שאין חיובו בתקיעה אלא יום אחד בראש השנה בלבד, חייב בשופר ראש השנה. והני כהנים ואילו הכהנים, אויל ויתנאו בתקיעה כולי שעתה, אויל וכל השנה חייבים הם לתקוע, דכתיב בספר במדבר פרק י' פסוק י', וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם. אי מה שמה תאמר לא לחייבו, שלא יהיו מחויבים בתקיעת שופר בראש השנה, לכך הוצרכו להשמיענו שגם הם חייבים. ולמרות שהפסוק הזכיר רק יום שמחתכם, מועדיכם וראשי חודשכם, מכל מקום היו תוקים במקדש בכל יום. על קורבן תמיד של שחר, כמו שמשמע מפשטות סוגייתנו, הועיל והתנאו בתקיעה כולה שטה. הכהנים מחויבים בתקיעת שופר בכל השנה. כך כותב החינוך במצווה שין פי דלת. שואלת הגמרא מדמי, האם דומה תקיעתם בכל השנה לתקיעה שבראש השנה? הרי אתם שם לגבי תקיעות הכהנים בכל השנה מדובר בחצוצרות. ואחר כאן לגבי ראש השנה מדובר בתקיעת שופר. אז אי חולה על דעתנו לפתור כהנים מתקיעת שופר משום שהם תוקים כל השנה בחצוצרות. ועוד יש לחלק ביניהם שתקיעת שופר בראש השנה זה חיוב המוטל על כל אחד ואחד. מה שאין כן תקיעת הקורבנות שאינה חיוב על הכהנים אלא היא מדיני הקורבן. ועוד יש לחלק שבראש השנה המצווה היא השמיעה, אבל בקורבנות המצווה היא התקיעה. ותרץ את הגמרא תירוץ אחר. יצטריך, מכל מקום נצריכה הברייתא להשמיע את חיוב הכהנים. סל כדאי דחמינא היה עולה בדעתך לומר, הואיל ותנן, היות ושנינו במשנה במסכת ראש השנה דף חבב עמוד ב', שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, שביום הכיפורים של שנת היובל תוקים ומברכים כמו בראש השנה של כל שנה, שכן הקישה כתוב את ראש השנה ליום הכיפורים, של יובל, והתקיעות הללו של היובל הם סימן למצוות השמטת קרקע ושילוח עבדים של יובל. אם כן, דאיתי, רק מי ששייך בכל המצוות של יובל, איתי, אז הוא שייך במצוות ראש השנה, אבל מי דלייתי, מי שלא שייך בכל המצוות של יובל, לייתי אינו שייך במצוות ראש השנה. ואני כהני ואילו הכהנים, הועיל ולתנאו, אינם חייבים בכל מצוות דיובל, לתנא נאמר במשנה לקמן בדף למד ג' עמוד ב', כהנים ולוויים מוכרין לעולם, יכולים הם למכור את שדות אחוזותיהם גם בשנת היובל, אבל לגבי ישראל שנינו לקמן בדף חפתת עמוד ב', שבשנת היובל אסור לו למכור, ואם מחר השדה אינה מכורה אלא המעות חוזרות לקונה, אבל כהן שמחר שדה הוא בשנת היובל, המעות שלו והשדה חוזרת לו מיד מדין היובל, וכן אם מכרו את שדה אחוזתם גואלין לעולם, יכולים הם לגאול אותם מיד ואינם צריכים להמתין שנתיים. אבל ישראל שמחר מזדה אחוזתו אינו יכול לגאול עד שיעברו שנתיים מיום המחירה. ולכן האם השם התאמר שבמצוות ראש השנה נמי לא לחייבו, גם לא יהיו חייבים לכך כמה השמלן. משמיע לנו הברייתא שהם כן מחויבים במצוות ראש השנה, שכן נהיד אל התנאו על אף שהכהנים אינם בדין השמטת קרקע של יובל לגמרי, בכל מקום בשאר דיני יובל, דהיינו בהשמטת כספים ובשילוח עבדים, בזה מי היתנאו. מכל מקום הם שייכים כשאר ישראל, ולכן מחויבים מבתקיעת שופר של ראש השנה, שהוקשה שהושבתה ליובל. שנינו בברייתא, הכל חייבים במקרא מגילה, כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטא שהם אילו שחייבים, שהרי אם הם אינם חייבים, מי הוא המחויב במצווה הזו? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה הברייתא להשמיע זאת, אלא כדי ללמדנו שחייבים לבטל עבודתם, לבטל את עבודתם בבית המקדש לצורך קריאת המגילה. וכדבריו דרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנן, שהיו עומדים על הדוכן בבית המקדש לשיר בזמן הקרבת הקורבנות, וישראל במעמדן, הכהנים והלוויים היו מחולקים לכבדלת משמרות, וישראל היו מחולקים לכבדלת מעמדות, ובכל שבוע היה עובד במקדש משמר אחר, ואנשי המעמד של אותו השבוע היו מתכנסים בעריהם וצמים ומתפללים שיתקבלו הקורבנות לרצון, כמבואר במסכת תענית, דף חבב עמוד א'. כולם מבטלים עבודתם, דוכנן ומעמדם, ובאים לשמוע מקרא מגילה. אפילו באופן שתתבטל העבודה לגמרי, כגון בין הארבעים שהם יקראו את המגילה, יתבטל התמיד. כך אומר התז בסימן תף פרי שפי זין באור החיים בדעתו של הרמב״ם. אבל הרן במסכת מגילה בדף ג' כותב שקריאת המגילה קודמת לעבודה רק באופן שאפשר לקיים את שתיהן. אבל אם אי אפשר לקיים את שתיהן, העבודה קודמת שכן היא מדאורייתא. שנינו בברייתא, הכל חייבים בזימון כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטא שהם אילו שחייבים? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה הברייתא להשמיענו זאת, אלא כדי ללמדנו את חיוב הזימון בכהנים, דקאח לי הם אוכלים קודשים. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, שכיוון שואכלו אותם אשר כופר בהם, אמר רחמנה, כך נאמר בספר שמות פרק חפתת פסוק למד ג' והכפרה היא, ואם כן אכילת הקודשים היא אכילת חובה משום כפרה, שהבעלים שהביאו את הקורבן מתכפרים באכילת הכהנים כאמור במסכת יום עד הפסמכת עמוד ב', ואינה נחשבת קביעות צעודה להתחייב בזימון, לכן כמה שמלן. משמיעה לנו הברייתא שאף אכילה זו חייבת בזימון, משום שואכלת ושבעת, אמר רחמנה, והיינו שכל אכילה המשביעה נחשבת קביעות צעודה לעניין ברכת המזון וזימון. והטענו, והרי אף אכילה זו של כהנים משביעה ומחויבת בברכת המזון ובזימון. שנינו בברייתא, הכל מצטרפים לזימון כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטא, פשוט הוא שאם אכלו כהן לוי וישראל יחד, הרי מצטרפים לחיוב זימון, וכי מאיזה טעם לא יצטרפו? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה ברייתא להשמיע שמצטרפים לזימון, אלא באופן דקאחלי שאוכלים הכהנים תרומה או קודשים. והזר כאחי לוכל איתם חולין, שבאופן זה סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל ואיבאי זר למיכל בהדי כהן, הועיל ואם היה הזר רוצה לאכול עם הכהן, לא מצא אכיל, לא היה יכול לאכול, שכן זר אסור בתרומה. אם כן, אימא יש לומר, לא להצטרף. לא יצטרף הזר עם הכהנים לזימון שאין קביעותם יחד נחשבת קביעות וחיבור. כמה שמלן, משמיעה לנו הברייתא שמצטרפים. שכן, נאי דזר בהדי כהן לא מצי אכיל, למרות שזר אינו יכול לאכול עם הכהן בתרומתו, מכל מקום, כהן בהדי זר מצי אכיל. יכול הכהן להצטרף לזר באכילת החולין. ולכן קביעותם נחשבת קביעות ומצטרפים לזימון. שנינו במשנה שפתחה את המסכת לעיל בדף ב' עמוד א', הכל מעריכין. יכולים להתחייב ערך פלוני עליי. כהנים, לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטא שכולם מעריכין. ולעיל הבינה הגמרא שהלשון הכל במשנה מוסף גם על מעריכין וגם על נערכין וגם על נודרים וגם על נידרים. וביקשה הגמרא למצוא חידוש בכל אחד מהם. אבל כאן מבקשת הגמרא למצוא חידוש רק במעריכין, כהנים, לוויים וישראלים. והיא לא מבקשת למצוא חידוש באותו לשון כהנים לוויים וישראלים המוסף גם על נערכין, נודרין ונידרים. מבאר המוצל מאש שוודאי יש ריבוי בין נערכין, נודרין ונידרין לגבי המילה הכל, שאם לא כן לא הייתה המשנה שונה נערכין, נודרין ונידרין. ולכך אפילו אם אין בהם חידוש לגבי כהנים לוויים וישראלים, נצריכה המשנה לשנותם לגבי הכל. ויתכן גם שאם היה חידוש בכל אחד מהם לגבי כהנים לוויים וישראלים, לא הייתה הגמרא מבקשת למצוא חידוש בכל אחד מהם לגבי הכל. אם כן, כשנאמר במשנה הכל מעריכין, כהנים לוויים וישראלים, שואלת הגמרא, פשיטא שכולם מעריכין? משיבה הגמרא, אמר רבא, לא נצריכה, לא נצריכה משנתנו להשמיענו זאת, אלא לדעת בן בוכרי דתנן, שנינו במסכת שקלים פרק א' משנה ד' לגבי מחצית השקל שמחויב כל בן ישראל לשקול פעם אחת בשנה, ומכסף זה היו קונים קורבנות ציבור במשך כל השנה. היו מביאים את השקלים הללו ללשכה בבית המקדש, ושלוש פעמים בשנה היו תורמים, היו מפרישים מכסף זה, ומכסף התרומה היו קונים קורבנות ציבור במשך כל השנה, ודין זה אמור בתורה בספר שמות פרק למד ומבואר במשנה, כאמור, במסכת שקלים פרקים ג' וד'. אמר רבי יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, אף על פי שכהנים אינם חייבים לשקול מחצית השקל, שנאמר לגבי מחצית השקל שחייב לשקול כל העובר על הפקודים, דהיינו מי שעבר לפני משה להיפקד, כשנפקדו בני ישראל והרי שבט לוי, לא עבר לפני משה, אלא משה חיזר על פתחי או עליהם לפוקדם. אז אם כן, למרות שהכהנים אינם חייבים לשקול מחצית השקל, מכל מקום כל כהן ששוקל אינו חוטא בכך שיביא מכספו באמת חולין לעזרה. כלומר, אין כסף זה חולין והקורבנות שנקנים ממנו אינם חולין בעזרה. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לבן בוכרי, לא כן הדין, אלא חייבים הכהנים לשקול וכל כהן שאינו שוקל חוטא. כי נאמר לגבי מחצית השקל, זה יתנו, זה בגמטריה 12, לומר ש12 השבטים חייבים לשקול, דהיינו גם שבט לוי. ומה שנאמר כל העובר, אין הכוונה כל שנפקד עם ישראל, אלא שכל מי שעבר בים סוף חייב לשקול. ומכאן שגם לוי שאינו שוקל, חוטא. אם כן אומר רבן יוחנן בן זכאי, חייבים הכהנים לשקול וכל כהן שאינו שוקל חוטא, אלא שהכהנים פותרים את עצמם מלשקול שלא כדין, משום שהם דורשים מקרא זה לעצמן. הם דורשים את הפסוק הזה להנאתם, לפתור עצמם מהשקלים. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט' ז', וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. ואם אמנם אנו הכהנים חייבים לשקול, נמצא שיש לנו חלק בקורבנות הציבור הבאים מכסף זה. ואם כן, הועיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הם, שיש לנו חלק בהם, איך הם נאכלים, איך חייבה התורה באכילתן, הרי מנחה שיש לכהן חלק בה אסורה באכילה, אלא ודאי שאין הכהנים חייבים לשקול. אבל לדעת רבן יוחנן בן זכאי, אין לדרוש כך, שכן המילים כל מנחת כהן מדברת רק על מנחה שהיא כולה של כהן, אבל קורבנות הציבור שותפים בהם גם ישראל שאינם כהנים, ואם כן הם מותרות באכילה. שואלת הגמרא, ולדעת בן בוכרי נמי, כיוון דלכתחילה לא מחייבי, כיוון שלכתחילה לא מחויבים הכהנים לעיתוי ילווים מחצית השקל, אם כן כי מה איתי כאשר הוא מביא ושוקל, נמי חוטא הוא נחשב לחוטא, דקמעייל חולין לעזרה, הרי הוא מכניס חולין לעזרה, הכסף ששקל אינו קדוש, והקורבנות הנקנים ממנו הם חולין. משיבה הגמרא מדובר דמייטלו ומסר לציבור. כהן הרוצה לשקול מביא את השקלים ומוסר אותם מתנה לציבור, אבל באמת בלי זה הוא לא יכול לתרום. מסיים רבה את דבריו לדעת בן בוכרי, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב, היות ונאמר וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, שהוקשו ערכין לשקלים, ושבו בדינם, אם כן, כל דאיתי, מי שישנו במצוות שקלים, איתי הוא ישנו בערכין, והני, הילו הכהנים, הועיל ולתנאו, הם לא בחיוב שקלים לדעת בן בוכרי, אם כן, לתנאו הם אינם בערכין. לכן כמה שמלן משמיעה לנו משנתנו שכהנים מעריכים גם לדעת בן בוכרי. מקשה אביי אמר לאביי לרבא, היי, הרי הפסוק וכל ערכך לא בא להקיש ערכין לשקלים, אלא לדין של כל ערכין שאתה מעריך לא יהיו פחותים מסלע. לזה הוא דעתה, לזה בא הפסוק. שמי שעריך ואין בידו לתת להקדש את הסכום שנתחייב בו, נידון בהישג יד, כלומר, מעריך הכהן את הנערך בפחות מערכו שקצבה התורה, לפי הערך שיכול המעריך לשלם, והמעריך משלם את הערך הזה. ומכל מקום מלמד הפסוק הזה, שאין הכהן מעריך בפחות מסלע. סלע בלשון חכמים הוא שקל בלשון התורה, כמבואר לכמן בדף זין עמוד ב' ומבואר שם, שאם המעריך יכול לשלם סלע, מעריך הכהן את הנערך בסלע, ומשלם המעריך סלע ונפטר, גם אם הוא העשיר אחר כך. ואם אינו יכול לשלם אפילו סלע, אין הכהן מעריך בפחות מסלע ואין המעריך משלם כלום, וכשעשיר המעריך, חייב לשלם את כל הערך שהתחייב. ואם כן, גם לדעת בן בוכרי אין לפתור מכאן כהנים, ולא נצריכה משנתנו להשמיע שכהנים מעריכים. מכוח הקושייה הזו מתרץ אביי באופן אחר, אלא אמר אביי, איצטריך נצריכה משנתנו להשמיע שכהנים מעריכים. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב בעניין פדיון הבן בספר במדבר פרק חי פסוק ט' ז', ופדויו מבין חודש תפדה בערכך, הקיש הכתוב ערכין לפדיון הבן. ואם כן, כל דאיתי, כל שישנו בפדיון הבן, איתי בערכין, ישנו בערכין. ואני כהנים, אילו הכהנים, הועיל ולתנאו בפדיון הבן, היות והם פטורים מלבדות את בניהם, כמבואר במסכת בכורות, בדף ד' עמוד א', שכיוון שקדושת הכהנים והלוויים הפקיע את קדושת בכורי ישראל במדבר, קל וחומר שתפקיע את קדושת עצמם, כלומר, שבכור שהוא לוי או כהן לא יצטרך פדיון הבן, אז לתנאיו הם לא נמצאים גם לא בדין ערכין. לכן כמה השמלן משמיע לנו משנתנו שאין זה כך, אלא כהנים מעריכים. אמר לי רב, המקשה רב על הבאי, אלא מעטה לדעתך שיש מקום לדרוש כל מקום שנאמר בו בערכך. ולומר שהוקש לערכין, אם כן גבי איל השם, איל שבא לקורבן השם גזילות דכתיב, נאמר בו בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ה, ואת השמו יביא להשם, איל תמים מן הצון בערכך, אחי נמי, גם כן יש לך להקיש השם לערכין ללמוד, דכל דאיתי בערכין איתי באיל האשם, כל שישנו בערכין ישנו באיל האשם, ולכן טומטום ואנדרויגנוס דליטנאו בערכין, הם אינם נערכים כמבואר לאיל בדף בית עמוד א', ליטנו באיל האשם פטורים מקורבן אשם, וזה לא ייתכן, שכן הם ישראלים לכל דבר, ומדוע ייפטרו מאשם אם נתחייבו בו, אלא ודאי אין לדרוש הקש זה באשם, וכן אין לדרוש את היקש בין פדיון הבן לערכין. ואם כן, איזה סברה הייתה לפתור כהנים מערכין שנצריכה משנתנו להשמיע שהם כן חייבים בערכין? מכוח הקושייה הזו מתרץ רבה באופן אחר, אלא אמר רבה ואיתימה ויש שאמרו שאמר זאת רבשי, יצטרך נצריכה משנתנו להשמיענו שכהנים ישנם בערכין. שכן סל כדאי תחה מנה היה לו בדעתך לומר הועיל וכתיב, היות ונאמר לגבי אני שהעריך את עצמו או את אחר ואין ידו משגת לשלם דמי ערכו, נאמר והעמידו לפני הכהן, משמע שמעמידים אותו שהוא ישראל לפני הכהן לעריכו, ולא מעמידים כהן לפני כהן, דהיינו שכהנים אינם בתורת ערכין. לכן כמה השמלן, לכן משמיע לנו משנתנו שאין זה כך, אלא כהנים ישנם בפרשת ערכין כמו ישראל, והם בכלל דבר אל בני ישראל האמור בפרשת ערכין. הגמרא לאיל בירה שאמור במשנתנו שפתחה את המסכת הכל נערכין, בא להטויי, בא לרבות מנובל ומוקה שכין. מברר את הגמרא מנה הנמילה, מאיזה פסוק למדנו את הדין הזה? מביאה הגמרא ברייטה דורשת הרבה דרשות מפסוקי פרשת ערכין, ואחת הדרשות לקמן בדף דלת עמוד ב' דורשת לרבות מנובל ומוקה שכין. אומרת הגמרא, דתנו רבנן, שאלו חכמים בברייטה, ממה שנאמר בפסוק בפרק זך, פסוק ב' בספר ויקרא, איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות להשם, המילה בערכך באה לרבות, ולהביא ערך סתום, או ערך סתם, כגרסתו של השיטה המקובצת. והדברים מבוארים לקמן בדף דלת עמוד ב'. מביאה הברייתא דרשה אחרת מהפסוק הזה, דבר אחר, תיבת בערכך מלמדת. ערך כולו הוא נותן, שהיא מעריך את כולו, כגון שאמר, ערך כולי עליי או, רק ערכי עליי נותן את ערכו ולא ערך איברים. שאם אמר ערך ידי עליי, לא נתחייב כלום. אם כן, יכול היית לפרש שאני מוציא אף דבר עבר שהנשמה תלויה בו, שגם לו אין ערך, ואם אמר ערך ראשי עליי, לא אמר כלום. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב נפשות, שהערך תלוי בנפש, ואם העריך עבר שהנשמה תלויה בו, נותן את ערך כולו. עוד דורשת הברייתא ממה שנאמר בפסוק, המילה נפשות משמע, גם שאפשר להעריך רק את מי שנפשו בו ולא את המת. שהמעריך מת, לא אמר כלום, ואף שמת אסור בהנאה, ולכן אין לו דמים, ולכן לכאורה אין צורך למעטו מהמילה נפשות, מכל מקום היה מקום לסבור שיש לו ערך כמו מנובל ומוקה שכין, שאין להם דמים ויש להם ערך כאמור לאל בדף בית עמוד א'. כך אומרים פה התוספות בדיבור המתחיל נפשות. אבל עדיין אומרת הברייתא, יכול היית לפרש שהוציא רק את המת שאין לו ערך, ולא הוציא את הגוסס שיש לו ערך משום שעדיין חיו, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן. הפסוק הזה נאמר לגבי עני שהעריך שאין לו לשלם את מה שהעריך שמעמידים את הנערך לפני הכהן. ועל כך מבאר את הברייתא שגוסס אינו נערך. הוא קש ערך להעמדה ללמד שכל שישנו בהעמדה שאפשר להעמידו לפני הכהן שיעריכנו, ישנו בערכה אפשר להעריכו. וכל שאינו בהעמדה כגון גוסס שאי אפשר להעמידו, אינו בערכה. ואם אמר על גוסס ערכו עליי, לא אמר כלום. ותוספות במסכת סוטה בדף זך עמוד א', דיבור המתחיל רבשי, מסבירים שוודאי אין כוונת הכתוב שצריך להעמיד ממש, ואם לא העמיד את הנערך, אין לו ערך, שהרי פרשת ערכין נאמרה לגבי קטן גם כן בן חודש שאי אפשר להעמידו. אלא כוונת הפסוק שיהיה נערך ראוי להעמדה למעט גוסס שאינו ראוי להעמדה. מוסיפה הברייתא לדרוש דבר אחר, המילה נפשות נאמרה בלשון רבים, שכן אם היה כתוב נפש הייתי יכול לסבור שאין לחיוב עריכין אלא באדם אחד שהעריך אדם אחד. אבל אדם אחד שהעריך 100 איש, מניין שגם הוא נתחייב? תלמוד לומר נפשות, שאף שהעריך נפשות רבות, נתחייב. אבל אין לטעות להפך ולחשוב שפרשת ערך היא נאמרה רק כשיחיד העריך רבים, נפשות. אבל כשיחיד העריך יחיד אינו מתחייב, משום ששאר הפרשה נאמרה בלשון יחיד. והיה ערכך הזכר, עם זכר ועוד. כך אומר, מעשה חושב. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ג' במסכת ערכין, עם 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נשים ועבדים אין מצטרפים לזימון עם הנשים? התשובה ברש"י. שאלה שנייה, מה בא לרבות הלשון הכל כשירים להזעה? שאלה שלישית, מהו דין הולכי דרכים לגבי מצוות סוכה? שאלה רביעית, מי הותר בשעטנז? שאלה חמישית, מדוע הכהנים פטורים מתפילין של יד? השאלה האחרונה על דף ג', מה הפירוש שהכהנים והלוויים מוכרים שדותיהם לעולם? התשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ט"ז בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה. הדף ג', הדף השני במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי טוב בסיוון י"ז בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף ד' במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.